שלוש שלמות הן יסודות הנישואין, זוגיות, שלום בית על פי תורת ישראל, ברוח ישראל סבא. אנחנו כבר בעמוד 57, סיימנו בשעה טובה את הפסקה שנקראת תהליכי חשיבה. נכנסים כרגע לפסקה שנקראת דעתן קלה. דעתן קלה. הביטוי דעת קלה, לפחות כפי שהוא נתפס בהמון, כפי שהוא נשתרבב לשפה היומיומית, הוא מכוון או מתפרש כרוח שטות, ילדותיות, חוסר בגרות, חשיבה שטחית, דעתן קלה. כל המושגים האלו בשורה התחתונה מכוונים למשהו שלילי, דעתן קלה. אדם שלא חושב מספיק, מרפרף על פני הדברים, כמובן גם מסקנותיו הם בהתאם, דעתן קלה, דעתן קלה. כן. אישה טיפשה. רוב האנשים מפרשים את מאמרת חז"ל, נשים דעתן קלה, בצורה מוטעת. אגב, למה רוב האנשים מפרשים כך? יש בעיה. התרבות שלנו היא תרבות שלא מנסה הרבה מקרים, הרבה פעמים, הרבה מקרים, לפעמים על פי רוב, היא לא מנסה לבדוק את עצמה על פי המקורות. אז אם מילה מסוימת מתפרשת פה אצלנו, או נקלטת אצלנו במובן שלילי, כבר לא תורכים לברר מה הייתה כוונת חז"ל. לא תורכים. לא תורכים. אומר הרב קוק, כל מי שיש לו נשמה כללית בדור הזה, צריך לעסוק בבירור מושגים לכל דבר. לברר מה זה תורה, לברר מה זה משיח, לברר מה זה מצוות. למה? כי האופן שבו המושגים האלה מתפרשים בתרבות העכשווית, הוא מאוד שטחי, מאוד קלוש, מאוד שקרי, מאוד מגמתי, וזה יוצר בעיה. אנחנו צריכים לדעת איך חז"ל פירשו את זה, למה התכוון המשורר בשעה שהוא אמר דעתם קלה. אנחנו בקלי קלות פעמים רבות לוקחים מושגים שיסודם ושורשם הוא בשפה המופלאה של חז"ל, שפה אמונית, לא שפה של קנטרנות, כן? נשים פסולות לעדות. הם מזלזלים בנשים. אתה לא מנסה להבין את חז"ל. כל הפוסל ביומו פוסל, כך אתה מפרש נשים פסולות לעדות. אתה מפרש נשים פסולות לעדות מכיוון שהן לא נאמנות, מכיוון שהן... אבל לא לזה התכוונו חז"ל. אתה רוצה להבין באמת מה זה נשים פסולות לעדות? בבקשה, תפתח ספרים, נסה להבין. גם הדבר הזה יש טעות מאוד מאוד קשה. בכלל, אני לא פעם דיברנו על כך. אנחנו צריכים ללמוד עברית מחדש. אנחנו משתמשים במילים בעברית, אנחנו לא בהכרח יודעים. הייתי אומר שהשפה שלנו היא שפה הסכמית. מה זה שפה הסכמית? שפה הסכמית זה, תארו לעצמכם, שאין לדבר הזה שם. כוס, אין לה שם. ואני ואתה מסכימים שכאשר אני אגיד כלום, אתה תדע שאני מתכוון לכוס. זה נקרא שפה הסכמית. עכשיו, האמת שהמילה כוס היא מילה מאוד עמוקה. מאוד מאוד עמוקה. במידה ונזכרת בתנ״ך כמובן. אם זו מילה מחודשת שאין לה יסוד בתנ״ך, אפשר לראות בה כשפה הסכמית. רמזור. רמז אור. זאת אומרת, רומזים לך באור האם אתה צריך לעצור או לנוע. רמזור. זו מילה חדשה שלוקחת שני מילים, רמז ואור, היא מחבר אותם ביחד ויוצרת משמעות מאוד טכנית מאוד. זו מילה מחודשת. אבל מה זה רמז בפני עצמו ומה זה אור בפני עצמו? זה תהומות שאין להם סוף. בן דורנו לא טורח להתחקות על שורשם של מילים. הוא בדרך כלל משתמש בשפה העברית כשפה הסכמית. וזו בעיה מאוד רצינית. מכאן נובעות המון המון דויות. אז אמרתי לא פעם, עוד פעם אחת הזכרתי פה, שבדרך כלל, קודם כל אמרתי שצריך ללמוד עברית מחדש, ולשם כך כדאי מאוד להצטייד במילון התנ״ך. זה מילון אב קרס, שהוא מתחקה אחרי השורשים של כל מילות התנ״ך. חושף בהם את המשמעויות הבסיסיות. כן? אם הוא לוקח למשל את המילה נדר, אז הוא אומר שנדר זה משורש כפול אותיות. עם שתי אותיות, נון דלת, כלומר נד. מה זה נד? נע. אז מה זה נדר? נדר, נד רש. נדר זה תנועה של רצון. כשאדם נודר, בעצם מה הוא עושה? זה תנועה של רצון. אם אדם נודר, מה זה מבטא? זה מבטא רצון פנימי עמוק שיש בו, שרוצה להתפרץ החוצה, והוא מתפרץ בצורה של נדר. מה זה נדב? זה תנועה של הלב. כן? נד, נדבה זה, כן? זה לב פתוח. מה זה נדף? זה תנועה של ריח. וכן הלאה וכן הלאה. כשלוקחים מילים שהשורש להם זה נון דלת, אנחנו מגלים, כן? משמעויות של תנועה. תנועת הלב, תנועת הרצון, תנועת הריח, תנועת הגוף, נדד, אדם נודד, זה תנועת גוף. אנחנו חושפים פה איזה טפח מהמשמעות של המילה הזו, זה לא כל המשמעות של המילה, אבל לידי פירוק לשורש הבסיסי, אנחנו מגלים כאן, כן, קצת יותר, כן, מאשר חשבנו על נדר. וכן הלאה. אותו דבר גם פה. אם אנחנו רוצים להבין באמת מה זה דעתם כלה, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים ללכת, וללמוד את דברים במקור. ללמוד את דברים במקורם. לכן רוב האנשים, חניכי התרבות העכשווית, שטחיים גדולים מאוד, כן? אנסי השפה העברית, שאונסים את השפה העברית, כן? בכלל ובפרט את שפתם של חזל, שלא עשה נישה. שלא עשה נישה. כך מזלזלים בנשים, ביזיון, תתבייש לך. אתה לא מבין כלום. אתה מבין מה זה לא עשה נשאר, אתה מבין מה זה איש, מה זה אישה, אתה מבין? מה אתה מבין בכלל? לפחות תודה שאתה לא מבין, שתוק. אוויל מחריש, לחכם יחשב. למה הוא נחשב לחכם? כי הוא מחריש. הוא לא מוציא את מה שיש לו הקצה הלשון. זאת אומרת שהוא יודע ומודע לכך שיש עומק גדול יותר. לעת אתה הוא לא מכיר אותו. אבל בעצם השתיקה הוא יודע שיש עומק יותר גדול. לכן לחכם יחשב. כן, כבר נחשב לחכם, בעצם השתיקה. כאשר הוא ירד לעומק המילה וידע את הדברים לאשורם, הוא יהיה חכם בפועל. לכן זה נקרא לחכם יחשב, בפוטנציאל. יחשב. כאשר הוא ידע את משמעות המילה בפועל וידע להגות אותה, וידע לומר אותה, אז הוא יהיה חכם בפועל. את אותה הוא לחכם יחשב. בעצם השתיקה. דבר גדול. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אז זו הערה מאוד חשובה. לכן, כשהזכרתי, כן, בדרך כלל בשולחן מחזיק, מחזיק שלוש מילונים, מילון התנ"ך, מילון בסיסי מאוד שמפרק לשורשים, כן, של יהושע שטרנברג, שהיה אדם משכיל בווילנה וגם מוקיר רבנן, מכבד מאוד תלמידי חכמים, עשה עבודה יוצאת מגדר רגיל, יוצאת מגדר רגיל. נעשה ניסיון לעשות ספר כזה על ידי חוקר לשון לפני כשבע שנים, כן? לפני כשבע שנים, נעשה ניסיון, נעשה, ספר יצא לאור, אבל בבר אילן, אוניברסיטת בר אילן, אבל הוא לא דמה. הוא לא מגיע לקרסוליים של ספר הזה. לא מגיע. זה ספר אחד. הספר השני הוא מילון המלבים, מאוד מאוד חשוב. מילון המלבים זה, כן, מילון שמקורו הוא בעצם פירוש המלבים לנח, שהמלבים מפרש מילים, בעיקר דומות, מילים נרדפות, והוא מגלה את ההפרש שיש ביניהם. הוא קובע שאין דרך לפרש את התנ"ך אם אנחנו לא מזהים את ההבדל שיש בין מילים דומות. צועק איזו צעקה גדולה בהקדמה שלו. לפירוש נח, הוא צועק צעקה גדולה על כל המפרשים שפרשו מילים דומות ואמרו, כן, זו אותה מילה, רק לחיזוק העניין, אמר מילה דומה. כן, הוא מאוד מאוד מתמרמר על זה ומוכיח איך ייתכן, זה שפת הקודש, זה שפת הנבואה, כל מילה היא מדויקת וכו' וכו'. ואז באמת הוא מרים ידו הגדולה בגבורה אדירה, הוא מביא בפירוש מה שנקרא פירוש המילות. ששם הוא מבאר מילים נרדפות. כל המילים הנרדפות האלו נלקחו, עצו מתוך הפירוש שלו, ונערכו לכלל מילון. זה נקרא מילון המלבים. כשנו של הרב טאו, כפי שמעתי פעם שליטה, שאמר שמילון המלבים יש לו ערך של דברי ראשונים. ממש. יש לו ערש דברי ראשונים. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד החשיב את מילון המלבים, הרב טאו. מאוד מאוד, מי שלומד את המלבים יודע את זה, דבר נפלא. זה מילון המלבים. והמילון השלישי שמשתמש בו זה מילון הראייה של הרב קוק. כדי לקבל את הרובד היותר פנימי. יותר פנימי. זאת אומרת, מילון התנ"ך מפרק את השורש, כן? ונותן להם אפשרות להציץ פנימה למשמעויות יותר כמוסות, כן? מילון המלבים לוקח את זה צעד אחד קדימה, כן? ומסביר את משמעות המילה באופן יותר עמוק. הרב קוק לוקח את זה כבר למימד רוחני עמוק, את אותה מילה, ומסביר לנו את זה. אלו שלושת הרמות שאנחנו צריכים להיפגש עם מילה, לכל הפחות, לכל הפחות, שאנחנו צריכים להיפגש עם מילה. אם לא עשינו את המהלך הזה, אנחנו לא באמת מדברים עברית. אנחנו אומרים ספר, כי הרגילו אותנו שכאשר אומרים ספר, מתכוונים לדבר הזה. אבל מה זה ספר באמת? למה ספר קרוי ספר? לאיזה מילים נוספות זה דומה? ספר דומה לספר, דומה למספריים, דומה למספר. למה? למה? מה משותף עם כל הדברים האלה? זה יכול לשפוך אור על המשמעות של ספר, נכון? למה ספר הוא דומה למספר ולספר ולמספריים? למה? ולספר, למה? אני לא אומר שזו המשמעות היחידה. אני לא אומר שעל ידי הבירור הזה תתברר לנו המשמעות היחידה למילה ספר, אבל לפחות משמעות בסיסית אחת קיימת פה. מה המשותף בין כל המילים האלה? גבול. ספר, מה הוא עושה? הוא מספר לך פה, עושה גבול, מדייק. מה עושה מספר? אחד ולא שתיים. נכון? וגם כן, גבול. מה עושה ספר? הוא לוקח משהו שהוא בעל פה, ומכניס אותו לתוך גבול, למילים. זה הבעיה של תורה שבעל פה. במקום פה, יש ספר. כן? הפה, כשאומרים דבר בפה, הוא סובל הרבה יותר משמעויות, שכותבים דבר בספר. אנחנו כבר מצמצמים את המשמעות. אז הנה ספר, מלשון צמצום. עכשיו, זה לא המשמעות היחידה של ספר, אבל אי אפשר בלי המשמעות הזה להבין את המילה ספר. כן? ככל שאנחנו הולכים וחוקרים יותר ויותר, אז שופע לנו, עלינו, הייתי אומר, האור הגדול של השפה העברית. אור גדול מאוד. וצריך לדעת שהרב קוק כותב את דבריו בספרים, כל מילה היא מדויקת. כל מילה היא לקוחה ממזבח הלשון העברית. כן? הוא מדייק במילים, זה דבר מופלא לקחת מילה של הרב קוק. יש מילים שהוא גם חידש אותם, קצת חידש אותם. חידש אותם, כן? ממש, המציא מילים חדשות. כן? כל מילה היא ספוגה בעומקים בלתי רגילים. טוב. אז עכשיו אחרי באמת ההקדמה התוכיחה הזאת, אנחנו נכנסים להבין את המושג של דעתם קלה. הם מגלים, לא למרבה הפלא, אבל לרוב אכזבתנו, שרוב האנשים מפרשים את מאמרת חז"ל, נשים דעתם קלה בצורה מוטעת. בצורה מוטעת. חז"ל ודאי לא התכוונו לומר שאנשים פיקחיות פחות מהגברים. לא יש לה. להפך. הם אומרים, כן, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש. אז אם אתה רוצה באמת, אם אתה באמת רוצה לפרש נשים דעתם קלה, כן, ועולה בדעתך שהכוונה היא אולי לא יודע מי יודע מה, אתה צריך לקחת דברי חז"ל שנאמרו בעניין האישה, שופכים אור מכיוון אחר. טוב, דעתם קלה, אבל מצד שני, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש. אז מה זה דעתם קלה? מה זה דעות סותרות? אחד אומר שהיא טיפשה, אחד אומר שהיא חכמה? אולי, נשים דעתם קלה, זה בדיוק הביאור של בינה יתרה ניתנה באישה. זאת אומרת, מה שנקרא דברי תורה, עניים במקום אחד, נשים דעתם קלה, עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחד. בא הביטוי, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש, ושופך אור על המשמעות של נשים דעתם קלה. אפשרות, נכון? אלא אם כן תדחוק ותאמר, שמי שאמר נשים דעתם קלה, לא אמר בינה יתרה ניתנה באישה, ואכן הם חלוקים ביניהם, האם אישה היא טיפשה או חכמה. אם אתה רוצה לחשוב ככה, בבקשה. תוכיח את זה, תוכיח. אבל כמובן שהכיוון הזה הוא כיוון מופרך, כן? מופרע, מופקר. לא, לא רציני, לא רציני. לא נדבר על זה שאין בו כף זכות ועין טובה. יותר מזה יש בו באמת בורות עמוקה מאוד. לכן אנחנו חייבים להגיד שהמושג נשים דעתם קלה ובינה יתרה זה היינו אך. רק מבט על אותה תכונה נשית משני כיוונים. דבר מעניין. מסתכלים על אותו הדבר משני כיוונים. שני צורות הגדרה. שני צורות הגדרה של חוכמת נשים. בואו נראה. חז"ל אומרים, כי בינה יתרה ניתנה באישה, יותר מבאיש, יתר על כן. יתר על כן, יותר מזה, אם זה לא הספיק לנו, יותר. במקום אחד משתמשים חז"ל, כן? פה כבר עוברים לדף הבא, יש לכם את הדף הבא? איפה הפקלח של הדפים האלה? חולקו? חולקו, בסדר? כן, יותר מזה, במקום אחד משתמשים חז"ל, בביטוי נשים דעתם קלה, ביחס לאישה המוגדרת על פי רש"י, בקיאה וחכמה. וואי וואי וואי. מה אני שומע כאן בקיאה וחכמה? נשים דעתם קלה. מה אני שומע? שבגלל שדעתם קלה, מתפנה מקום שהדעת מסתלקת, מתפנה מקום לתפיסה, איזה תפיסה? אינטואיטיבית. זאת אומרת, אחת הסיבות, כן, על פי רוב, שאנשים חכמים הם לא אנשים השראתיים, זה מכיוון שהשכל אצלהם יותר מדי, מכיוון שהשכל כל כך גדול, אז הם כל הזמן עסוקים בהגדרות. כיוון שהם עסוקים בהגדרות, הם לא זוכרים להיפגש עם העולם הפנימי. כי באמת עולמנו הפנימי הוא מלא הגדים. העולם הפנימי שלנו הוא מלא קולות. הוא מדבר כל הזמן. אבל מה עושה עדיין עם השכל? מגדיר, 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 מגדיר. מרוב הגדרות הוא פשוט מפריע את השירה הפנימית של הנפש. נשים דעתם קלה, פירוש הדבר הוא, שדווקא בגלל שדעתם קלה, נפתחת להם העין הפנימית של הרגש הפנימי. מה שקראנו, אינטואיציה, נבואת שרה, מלמד שגדולה שרה בנביאות יותר מאברהם אבינו. כי אברהם אבינו הגיע לנביאות איך? הוא הגיע דרך חוכמה. שהיה מגיל צעיר מאוד משוטט בחוכמתו ושואל שאלות. שרה ממנה מעולם לא שאלה שום שאלה. תמיד היא השיגה מתוך המרכז הפנימי שלה, מתוך התמימות הפנימית הנשמתית שלה, משם היא השיגה השגות נפלאות. אברהם אבינו, עם כל הכבוד, דרך ההשכלה ודרך השוטטות בחוכמה, משם הוא התחיל לגשש פנימה אל המרכז הפנימי. אבל יש עדיין תערובת של שכל ורגש אצלו. והתערובת הזו לפעמים היא פוגמת באיכות הנבואה. עד כדי כך ששרה עדיפה עליו כאשר היא אומרת, לא יירש בין האמה הזו עם בני, עם יצחק. היא עדיפה. למה? כי אומרת הדבר ממקור נקי יותר, ראשוני יותר, תמים יותר, נשמתי יותר, שלא נגעו בו ידי השכל. כשאנחנו אומרים על האישה, שיש לה דעת קלה, ומצד שני בינה יתרה, ומצד שני בקיאה וחכמה, אנחנו אומרים את אותו דבר מכיוונים שונים. דעתם קלה פירוש דבר שאין הכבדה של הכוח השכלי. כתוצאה מזה שאין הכבדה של הכוח השכלי, ממילא היא נפתחת לעולם הבינה. לעולם הבינה. כן? שהיא נפתחת לעולם הבינה, ממילא היא בקיאה וחכמה. אבל זה לא חוכמה שכלית, זה חוכמה אחרת. זה חוכמה אחרת. יש שתי סוגי חוכמות. כן, יש חוכמה שכלית ויש חוכמה פנימית. אז הנה שלושת המושגים האלה, איך בהדרגה הם בעצם מבררים זה את זה. דעתם קלה, וזו הסיבה שיש לה בינה. כן? במקום שהשכל מסתלק, שההכבדה השכלית מסתלקת, מתגלה עולם הבינה. ומקום שמתגלה עולם הבינה, מתגלה עולם החוכמה. אבל עולם החוכמה הפנימי, העצמי, לא החוכמה השכלית, כן? לא החוכמה השכלית, לא הפלפול, אלא חוכמה פנימית. זה כוח המה. זה הכוח של המהות, הבנה יותר פנימית וחודרת, יותר עצמית, כן? דבר גדול מאוד. אמרנו פה על עולמם של נשים. להגיד לכם שכל הנשים זוכות לזה? נשים יכולות גם לקלקל, זה ודאי. ודאי שנשים יכולות לקלקל. התכונה הזו גופה, שעכשיו עליה דיברנו, אם לא מטפלים בה בצורה נכונה, אם לא מפתחים אותה בצורה נכונה, יכולה להגיע דברים קשים. מחשפה לא תחיה, כן? מחשפה לא תחיה. האמת שמדובר גם במחשפים. אז למה כתוב בחשיפה? כי מצוי הדבר יותר בנשים. דווקא בגלל האינטואיציה הנשית והיכולת שלהם לראות חזיונות, כן? דווקא בגלל זה יכולה להגיע גם למצב של מחשפות. יש לה נגיעה בעולם הרוח, כן? הטבעי, מזה אפשר להגיע לכל מיני דברים איומים. מחשיפה לא תחיה. אבל כן? אותה תכונה יכולה להביא בצורה המקולקלת של המחשפות, מצד שני יכולה להביא תכונה מופלאה של גדולה שרה, מלמד שגדולה שרה מאברהם בן נביאות. הנה מחשפות מול נביאות. תמשיך הלאה. אם כן, שלוש מושגים ראינו כאן. ביטוי אחרון, ביחס לאישה המוגדרת על פי רש"י, בקיאה וחכמה. או, ואם דעתם קלה, פירושו היעדר חוכמה. ואם דעתם קלה, פירושו היעדר חוכמה. כן? ולא היעדר חוכמה שמאפשר לגלות כוח כמוס פנימי יותר של חוכמה פנימית, אם הכוונה היעדר חוכמה שלא מתגלה תחתיה חוכמה עמוקה יותר, אם זו הכוונה, ואם דעתם קלה פירושו היעדר חוכמה, הרי שזו סתירה ברורה, איך שיכול לקרוא לדעתן קלה בקיאה וחכמה. זה דבר מוזר. חייבים להגיד שהוא פירש בקרוב או בדומה לאופן שבו אנחנו פירשנו את דעתם קלה. כן? משקל השכל אל מול הרגש הוא קטן יותר. וכמו שאנחנו יודעים גם בכימיה, אם אנחנו לוקחים שני חומרים ואנחנו מערבבים אותם במינונים שונים, כן? במינון של נגיד 50%, 50% של שני חומרים, יוצא לנו חומר שקרוי בשם אחד. אם אנחנו לוקחים את שני החומרים האלו, מערבבים אותם ב-20-80, יצא חומר שנקרא אחר, נקרא בשם אחר. עם תכונות אחרות, כמו שאנחנו יודעים בברזל למשל. בברזל, יש כל מיני סוגי ברזל. יש ברזל בעל חסינות נמוכה, יש ברזל בחסינות גבוהה, יש סגסוגת של פלדה, כל מיני מתכות. כל מתכת היא בעצם תוצר של הרכבה כימית אחרת. כאשר אנחנו לוקחים את השכל ואת הרגש, ונותנים אותו בתרכובת שדעתם קלה, יוצא לנו אופי, השגה וחוכמה נשית. וראינו כבר תהליכי חשיבה נשיים, מה זה אומר, את ההתמחויות הנשיות וכן הלאה. זה פלא פלאים. שאנחנו מסלקים מעט את הכוח השכלי ומניחים לעולם הרגשי להיות יותר משוחרר ועצמאי, יוצאת לנו חוכמה אינטואיטיבית מיוחדת, חודרת מאוד, שרואה תהליכים עד סופם, עם התמצאות מעשית יוצאת מגדר רגיל, חוכמה מעשית נהדרת. וכל התכונות שדיברנו עליהן עד הנה, מתחילת הפרק הזה. ואם דעתם קלה פירושו היעדר חוכמה, הרי זו סתירה ברורה, איך אפשר לומר דברי רש"י? טוב, נתנו את התשובה על זה. לא הלכנו פה באופן דידקטי לפי המהלך שלו, כל הזמן נתנו כבר את התשובה, והוא נמצא עדיין בשלב השאלה. כן, בשלב השאלה. אם כן, כיוון שאי אפשר לפרש דעתם קלה כפי שרצינו לפרש, כן? כפי שהעמך מפרש, אם כן, אותו קישור שכלי הנקרא דעת, אותו קישור שכלי הנקרא דעת, ומדוע אנשים דעתם קלה? נראה על פי ההקשרים בהם השתמשו בחז"ל, כי פירוש הממרה הוא שהאישה ניחונה ביכולת לעבור מפעילות אחת לפעילות אחרת, או מרעיון אחד למשנהו, ביתר קלות מאשר הגבר. הוא מביא פה איזה משהו מאוד מסוים. אתם שימו לב, כן, מאוד מאוד, מאוד מעניין שהוא בחר דווקא להדגיש את הדבר הזה. אנחנו פירשנו את זה ולקחנו את זה למקומות מאוד עמוקים, כן? אני עוד לא יודע מה אגיד בהמשך, אבל מעין שפה הוא בוחר להסביר, כן, את הבינה היתרה ואת הדעתם קלה ואת הבקיאה וחכמה, הוא בוחר להסביר את זה דווקא ביכולת הנשית הידועה לפעול בחזיתות שונות. אבל פה אנחנו באמת פוגשים את ההבדל היסודי בין הכוח השכלי לכוח הרגשי. כן? אמרנו שאצל אישה בנפש הנשית, הכוח השכלי לא מכביד כל כך. ואז מתגלית מיומנות רגשית פנימית. המיומנות הזו יש לה הרבה כישורים. על חלקם דיברנו מקודם. אבל יש לה עוד כישור אחד. ברגע שמתגלית מיומנות רגשית, פעילות רגשית פנימית עמוקה, ממילא אני יכול לפעול בעת ובנחת כמה דברים. כלומר, השכל, הרגש, הוא נותן לי אפשרות לפעול בכמה חזיתות. אני יכול לדבר איתך, אבל אני יכול לדבר גם להקשיב בחצי האוזן מה הוא אומר, ולפנות אליו ברגע אחד, לא יודע אם שמעתם פעם, כן, גרנו פעם בבית אל, מתחת לכיתת האולפנה, אולפנת ראייה. אז גרנו בקרוון שם, באחד האזורים של היישוב, גרנו שם. מתחת לכיתה, כיתה ח' זה היה. ומדי פעם אין שומעים, זאת אומרת, מה מתנהל שם בכיתה? הבנות מדברות כולם ביחד. כולם ביחד. וגם המורה נמצאת שם. אמרתי לאשתי, זה נשמע כמו לול תרנגולות, לא כמו שיעור, לא כמו שיעור. וניסיתי להזין. ניסיתי להזין למה שקורה שם בכיתה. אחת מדברת, אבל גם, והחברה שלה, ויכולה להסתרפת. אז שומע, בליל, אבל ניסיתי להזין, גיליתי למרבה הפלא שהן שומעות זו את זו. מאוד מעניין. זה כמו אלקטרונים שרצים במהירות ולא מתנגשים זה וזה. דבר מעניין. הקשבתי, אמרתי, אל תהיה ביקורתי עכשיו. אם המורה נותנת לשיעור להתנהל באופן הזה, תנסה להבין למה השפה הזו היא לגיטימית. והזנתי ושמעתי שאחת מדברת והשנייה עונה לה, נכנס בדבריה, היא לא נכנסת, היא מגיבה, והראשונה מגיבה במהירות, השלישית שמצטרפת, היא מתייחסת לדברי שניהם, ונוצרים קשרים מורכבים מאוד בתוך השיח הזה, שגברים לא יכולים לעשות את זה. לא יכולים. זה משגע אותנו. זה מפרק לנו את יישוב הדעת. אבל הפלא היותר גדול היה שהמורה נותנת לזה יד. ניסיתי להזין איפה המורה נמצאת. האם היא תגיד, בנות, אתם לא שומעות אחת השנייה. היא לא אמרה את זה. היא לא אמרה את זה. מדי דקה או דקה וחצי פתאום שמעתי את קולה של המורה. בנות, נאמרו פה דברים מאוד מאוד יפים. אני רוצה שתסכם רק את הדברים שנאמרו, ואנחנו צריכים להמשיך בשיעור. דברים יפים, בואי נסכם את הדברים. כלומר, המורה מתגלה באמת כגורם מסכם את כל אוצר השיח הנשי הזה. ואני שואל את עצמי, ריבון העולמי, מישהו נכנס לי בדברים, אני כבר לא מוצא את מקומי. אני כבר לא יודע מה לעשות עם עצמי. תן לי לגמור עד הסוף, אני לא יכול. אתה מפריע לי באמצע הדיבור. זה דבר מדהים. זאת אומרת, המיומנות הרגשית שאנחנו מדברים, הבינה שעליה דיברנו, זה היכולת ליצור קשר בין לבין לבין. כלומר, אני יכול להיות איתך בקשר וגם להיות באותו זמן ביני לבינך לבינך. איזו תקשורת, כן? זה מין רשת אינטרנט כזו. בעת ובעונה אחת מתגלה הסתעפות נפלאה של מנויים. ושמעו איך נשים מדברות. לא רק נשים צעירות, אגב. גם נשים בוגרות, מה-30 ו-40. כן, שיח מרובע, שיח מחומש, זה פלא פלאים איך זה רץ מאחת לשנייה. כן, בלי להתנגש.
תגדלו הרבה שיח עם האישה.
אופה. קשה מאוד להשתלב בשיח נשי, זה דבר ידוע. כן, גברים שמנסים לעקוב אחרי הקצב הנשי ולהשתלב בתוכו, קשה להם מאוד. הקצב שנשים מדברות, המיומנות המילולית של אישה, גבר לא מגיע אליי. איזה מיומנות, איזה שליטה בשפה. מדהים. אתה לא מצליח לעקוב מה היא אומרת בכלל. אתה לא מצליח. זה כל כך מהיר. זה כל כך ספונטני. כן? זה כל כך מולד. אנחנו צריכים לחשוב, תראו, אני אדבר איתכם עכשיו. כבר כואב לי הראש מרוב שאני, כן, שואב מתוכי את המילים. זה לא כל כך ספונטני. נכון, מתוך מאמץ, הקדוש ברוך הוא פותח את הלב קצת והדברים זה, אבל בזה רגול אני חייב לומר שאני צריך לחשוב על המילים, להתעמק בהם, לחצוב אותם מבפנים. אתם רואים כמו שאני מדבר, לחצוב אותם מבפנים. אישה לא דבר ככה, לא דבר. עלינו הזדמנות לראות את זה, זה מאוד מאוד מעניין. בכנס אהבה ואמונה, מי שהיה בשיעורים של הגברים, המחיצה הייתה מאוד דקה, והבדילה לכם הפרוכת. בין עזרת הגברים לעזרת הנשים. אז השיעור של הנשים, הקול של הדוברות, נכנס לתוך האולם של הגברים, נכון? שמעתם איך הרבנית שמדברת? איך היא מדברת? כן, בצד אחד יש את הרב פיירמן. ובצד השני, התרגשות, זה היה משהו מדהים. אני יושב אצל הרב פיירמן שם, כל מילה שלו חצובה מאיזה עומק של קילומטר וחצי. ועכשיו נבין את דברי הרב. מצד שני, שוו, מתלקחת שם כמו עס. זה ריתק אותי הדבר הזה. זה הדוגמה חיה. כן? ותחשבו, מה אתם חושבים, שהיא אמרה דברים פחות עמוקים? ממש לא. כי אני מכיר את הרבנית הזו. תמיד שאלה, האם מותר לשמוע אישה שאומרת דברי תורה בצורה כזו? כן? אולי בכלל זה קול באישה, אולי זה בכלל שירה, זה כמו שירה. זה הטון והסגנון, זה כמו שירה, לא יודע אם מותר לשמוע את זה בכלל. פשוט כמו שירה. אבל שם ראית את ההבדל באופן מהותי ונחרץ. טוב, בכל אופן, זה הדבר הראשון שהוא אומר, העניין של המיומנות, וניסינו לקשור את זה באמת לכישרון הרגשי המופלא הזה שלא דיברנו. פעם הבאה, בעזרת השם, נמשיך לברר את הסוגיה הזאת. עצור כאן.